כאן רשת בית. רונן פולק. עכשיו 4:06, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב. החלטה על סגר היא לא החלטה קלה, יש לה המון משמעויות על חופש התנועה של האזרחים, על תעסוקה, עסקים, לימודים ובכלל, מה לעשות, סגר זה לא דבר נוח. אלא שאת ההחלטה הזאת מקבלים ראשי רשויות שונים בדרכים שונות. הנה ראש עיריית ביתר עילית למשל שאומר, זו התעללות בציבור החרדי, נבוא חשבון עם מי שיחתום על צו כזה. מצד שני, ראש עיריית כפר קסם למשל, הוא משתף פעולה עם ההחלטה ואומר, אם לא היו מכניסים אותנו לסגר, היינו עושים זאת בעצמנו. אז מי דואג טוב יותר לתושבי עירו? ימים יגידו, כמו שאומרים, ורק שנהיה בריאים. אגב, בשעה זו ממש אמור ראש הממשלה להיפגש עם השרים ליצמן ודרי, וזאת אחרי מכתב זוהם ששיגרו אליו ראשי הערים האדומות החרדיות, ובו הודיעו לו שלא ישתפו פעולה עם הרשויות בכל הנוגע לסגר. עוד מעט נעסוק כאן בהרחבה במשמעויות, ובעיקר המשמעויות הכלכליות של סגר נוסף, בתחילה על ערים אדומות, בהמשך אולי גם על המדינה כולה. החלטה על סגר בחגים עדיין לא התקבלה, אמר היום הפרופסור גמזו, הממונה על המאבק בקורונה, אבל ללא ספק האפשרות לכך, וזו הערכה הרווחת, הולכת וגדלה. צבע הכסף מהדורת יום ראשון, מפיקת התוכנית היום יקיר אביזל אזולאי, טכנאי השידור חיים זקן, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כרוכית kan.org.il, מיד מתחילים. פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף, ועדת השרים לענייני הגבלות אמורה לאשר בעוד זמן קצר את רשימת הערים והשכונות שעליהן יוטל סגר החל ממחר בבוקר. שלום מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי.
שלום, צהריים טובים.
וצריך לומר גם, יש מכתב ברקע, מכתב של ראשי ערים חרדיות אדומות, ובו בעצם הם תוקפים את ראש הממשלה נתניהו, והוא כבר מזמן פגישה.
נכון רונן, אז בוא נפתח באמת בעדכון מהדקות האחרונות. ראש הממשלה נתניהו בוחן מחדש האם להטיל סגר על הערים האדומות. בשעות האחרונות נתניהו עושה חושבים אולי לא להטיל סגר על אותם יישובים, בעיקר יישובים חרדים וערביים שנמצאים ברחבי הארץ. הסיבה לכך בין היתר זה כמובן הלחץ הפוליטי שמופעל על ראש הממשלה, ואפשר בעניין הזה לומר שמדובר בלחץ פוליטי חסר תקדים עם המכתב של ראשי הרשויות החרדיות, שבו הם כותבים לראש הממשלה שהם יזכרו תמיד מי האיש שהפך אותם למפיצי מחלות ולסנויים בצורות חמורות, ומכתב שבו מאשימים ראשי הרשויות החרדיות את ראש הממשלה בהאשמות חמורות. הם גם מאיימים בצורה מרומזת בכך שהם ינקמו בו, שהם יזכרו לו את זה תמיד. המכתב הזה, ראש הממשלה לא היה יכול להישאר בשקט, ואת התגובה אנחנו רואים. דיון מיוחד אצל ראש הממשלה מתנהל ממש עכשיו עם ראשי המפלגות החרדיות, עם פרופסור רוני גמזו, עם כמובן שר הבריאות, וההחלטה תתקבל בשעות הקרובות.
נקווה שכל החלטה שתתקבל תהיה אך ורק החלטה מקצועית, כמו שאומרים כמובן, ולא משיקולים אחרים. מיכאל שמש.
שרק לכבוד.
נכון, תודה.
להתראות.
האם בקרוב תבוטל שיטת הקפסולות לילדי כיתות ג' וד' בבתי הספר היסודיים? שלום לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך.
שלום רונן.
מה קורה עם המתווה הזה של משרד החינוך?
תראה, המתווה עצמו כבר מתחיל לפעול, אבל מה שקורה החל מהיום זה כמו ששמנו לב שהיה בוועדת הקורונה, כל ההחלטות בעצם של משרד החינוך, כל המתווים עוברים עכשיו לוועדת החינוך, הם צריכים לעבור כתקנות. כלומר, ועדת החינוך דנה בכל סעיף של המתווה והיא צריכה לאשר אותו, וקיבלנו היום בעצם איזושהי טעימה מעניינת של מה שהולך להיות כנראה בקרוב. אומר יושב ראש ועדת החינוך רם שפע, על פי הנתונים שאנחנו ראינו כאן רק מהחודש האחרון, אולי בכלל לא צריך את הקפסולות, את הקבוצות בכיתות ג' וד', מכיוון שלא ראינו שיש שם נתונים גדולים כל כך של הדבקה, אלא אם כן יש למשרד הבריאות לנפק לנו נתונים חדשים, והתשובה היא שאין. אין גם בכלל כרגע נתונים על הדבקות מצד משרד החינוך, הם עדיין לא סיימו לנטר אותם, אנחנו כמעט שבוע לתוך ככה שנת הלימודים החדשה, ולכן אומר יושב ראש הוועדה, אולי בכלל נבטל אותם, אנחנו עדיין קצת רחוקים מזה, אם תהיה הצבעה, היא תהיה רק מחר, יש המון המון תקנות שצריך לדון עליהן, ויכול מאוד להיות, אנחנו נראה כאן שינוי במתווים, אחרי מה שיהיה בוועדת החינוך, ושוב, כנראה שאנחנו נראה את זה עוד בהמשך, ועוד יהיה כאן עוד כל כך הרבה ויכוחים,
מן הסתם,
עוד עד שזה יקרה.
תודה לירן חוג'אינוף.
תודה.
ועוד בצבע הכסף בהמשך, נדבר כאן עם נשיא התאחדות התעשיינים, כמה כסף יעלה לנו סגר נוסף בתקופת החגים, וגם איך מתכוונת המשטרה להתמודד עם האפשרות לסגר בערים, נדבר גם על כך. וגם פערי שכר, היום זהו יום השכר השווה, מהו בכלל היום הזה? כן, זה היום שבו גברים, שימו לב, סיימו להרוויח את מה שיקח לנשים להרוויח עד לסוף השנה. מקומם, מרתיח, אבל יש מה לעשות, נעסוק בכך. וגם הדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף התוכנית. יש לנו עוד המון עניינים היום, בתקווה שנספיק הכל הכל בשעה הקרובה. צבע הכסף, מעתה ועד חמש, מיד ממשיכים. פותחים את החלק הזה בסוגיית הסגר, כן או לא, והיום הממונה על המאבק בקורונה שב ומביע התנגדות לסגר ארצי מלא. גם זה הוא דיבר בוועדת החוקה של הכנסת, וזו גם אישרה להאריך ב-60 יום את מצב החירום שהוכרז בעקבות משבר הקורונה. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
שלום רונן, אחר הצהריים טובים.
טוב.
כן, נתחיל מעדכון של הדקות האחרונות, ממש מלפני כמה דקות. היא גם הייתה אמורה לעשות אותה ועדת חוקה שהזכרת, שאישרה את הערכת מצב החירום ב-60 ימים נוספים. היא גם הייתה אמורה לאשר היום את מתווה הרמזור של הפרויקטור רוני גמזו, ולפני כמה דקות היא בעצם החליטה שלא להצביע על אישור מתווה הרמזור עוד היום. היא הולכת עכשיו ומבקשת ערכה של שלושה ימים מוועדת הכנסת, כדי להמשיך ולדון במתווה הזה. עכשיו תראה, לכאורה, ההסבר הרשמי הוא הייתה שבוע שעבר הדממה, הכנסת לא הייתה פעילה, ולכן רוצים עוד זמן לדון אחרי דיון אחד שהוא לא מספיק. אבל מאחורי הקלעים אנחנו מבינים שזה ניסיון להפעיל לחץ על הפרויקטור רוני גמזו. הנה, אנחנו לא מאשרים היום את הבייבי שלך, אם תרצה, פרויקט הרמזור, תוכנית הרמזור. זה ימתין כדי שאולי תחשוב את הפעם נוספת על מה שאתה מתכוון להמליץ הערב באותו כינוס של השרים שאמור להחליט על הסגרים בערים האדומות. זה אמור להיות איזשהו כלי לחץ על הפרויקטור, אולי לרדת מהסגרים, לחכות עם הסגרים, כי בינתיים גם התוכנית שלו, של הרמזור, לא מאושרת. ואתה דיברת על הדברים שאמר, כי הוא דיבר היום בעריכות, רוני גמזו, בוועדת חוקה, אז הוא גם דיבר בין היתר על הלחץ שמופעל עליו, בעיקר מכיוון המגזר החרדי, ככה זה נשמע.
אתה מקבל אש? אני מקבל ארטילריה. אני מקבל, תאמין לי, לא ראית דבר כזה. ולא רק מאוכלוסייה החברה החרדית. שם אני מקבל ארטילריה ומאורגנת, כן? מאורגנת שבן אנוש בדרך כלל לא יכול לעמוד בה. זה מאורגן, זה לא נעים, זה נועד להחליש, זה נועד להסיט אותי מההחלטות מקצועיות.
וואו, תשמע, הוא מקבל אש וארטילריה, ומי שאגב חוטף את האש והארטילריה הזאת עכשיו זה ראש הממשלה נתניהו, עם אותו מכתב של החרדים, וראינו, שמענו כבר גם בדיווח של מיכאל קודם, על אותו קבינט שמתכנס, הדיון מקדים שמתכנס עם השרים ליצמן ודרי, כולם בלחץ שם.
נכון, אתה צודק לחלוטין, וזה ניכר לכל אורכו של הדיון הזה שנמשך שעות ארוכות. היה שם גם ראש עיריית אלעד והח"כים החרדים, כולם ככה באו בדברים, וזה אני אומר בעדינות, היה שם עימותים וצעקות בינם לבין הפרויקטור גמזו, אם כי הוא ניסה לשמור יחסית לאורך הדיון על רוגע בעניין הזה, והוא גם מתייחס לסיפור ההפגנות, בעיקר ההפגנות בבלפור, והוא מסביר לח"כים ששואלים אותו למה אתה לא מגביל את ההפגנות כמו שאתה רוצה וקורא להגביל התקהלויות אחרות כמו חתונות ודברים נוספים, הוא מסביר להם את זה אתם קבעתם בחוק שאני לא יכול להגביל, אני יכול להגביל חתונות, רוצים להגביל את ההפגנות? אני חושב שצריך להגביל אותם, אבל רק אתם כמחוקקים יכולים לחוקק חוק שמגביל את ההפגנות. הנה קטע קצר מהדברים שלו בהקשר הזה.
תיזום חוק
שקפה. אני הפרויקטור לקורונה. שואלים אותי את זה, ואני אומר, לי יש את כוח החוק.
כן, אם כי הוא אמר כל הזמן, התקהלות זו התקהלות זו התקהלות, והוא דיבר גם על ההפגנות. ורק נגיד לסיום, רונן, בהקשר הזה, נתון אחד אופטימי ואחד פחות אופטימי. כל המערך של קטיעת השרשרת של פיקוד העורף שמוקם, ואמור להיות מאוד משמעותי בהורדת התחלואה, הוא יתחיל לעבוד באופן מלא רק ב-1 בנובמבר, זאת כמעט חודשיים, בינתיים עובד באופן חלקי, זו חדשה פחות טובה. חדשה יותר חיובית, יותר אופטימית, זה שהיום בדיקות, התוצאות שלהם מגיעות מקסימום אחרי 30 שעות על ידי קופות החולים, וזה בהחלט שיפור לעומת מה שאנחנו ראינו בעבר.
בהחלט. זאב קם, תודה.
שבוע טוב.
שבוע טוב. עכשיו בואו ננסה להבין איך כל הסיפור הזה של סגר יעבוד בכלל בשטח. משימה לא קלה בכלל, אתם יודעים עבור מי, עבור המשטרה, מי שתעמוד בחזית מול האזרחים, רבים מהם האזרחים שצריך גם לומר, איבדו את האמון במערכת, גם ראשי ערים שמענו, לפחות במגזר החרדי. שלום רועי ינובסקי, כתבנו לענייני משטרה.
שלום, אחר הצהריים טובים. כן, שמענו קודם אש וארטילריה, זה המושגים שהשתמשו בהם היום בכנסת. אז כפי שכבר רמזת, בסופו של דבר, כשזה יגיע לשטח, אני אומר כשיגיע, אבל זה אם וכאשר זה יגיע לשטח, כי אנחנו עדיין לא נמצאים כאן בהחלטה סופית, אם יהיה זעם ציבורי, אם יהיה סוג של איזה מרד בסגר, או מחאות כאלה ואחרות, או אי-ציות אזרחי, ודאי שמי שיתקל בזה ראשונים, מי שצריך להתמודד עם זה, אלו השוטרים בשטח, והם נערכים כרגע לכמה תרחישים. היינו גם תדרוך היום עם ראש מחלקת מבצעים, ניצב משני ישי שלם, שסיפר שכבר הבוקר ראש אגף מבצעים במשטרה עשה איזושהי הערכת מצב לכמה אפשרויות, לכמה החלטות שהממשלה אמורה לקחת, לאשר, שבמסגרתם מפעילים אלפי שוטרים ועוד, שים לב, גם 500 חיילים שמצטרפים למשטרה באכיפת אותם הגבלות, באכיפת הסגר. כרגע התרחיש אמור לבוא לוועדת שרים לענייני הגבלות, ואני אומר בדגש על אמור, כי אנחנו רואים שיש שינויים כל הזמן, הוא תרחיש שמסגרתו יש סגר כללי על 9 יישובים, כלומר יישובים שבהם סגר כמו שאנחנו מכירים אותו מהמתכונת של הגל הראשון, מגבלה על יציאה מהבית עד 500 מטרים, סגירת עסקים, סגירת מוסדות חינוך, אין יציאה מהיישוב שלא בצור חיוני, כל אותם הגבלות שגם יפורטו אחר כך בתקנות של ועדת שרים, זה על 9 יישובים, ואלה אותם יישובים שבהם אמור להיות סגר כללי, בין היתר אום אל פחם, אלעד, שכונות בתכונת רמת בית שמש א' וג', בני ברק, טירה, שכונות 7-8 בלקיה, בכפר קסם, ושכונות במזרח ירושלים, זו רשימה חלקית, זה סגר כללי, ועוד 30 יישובים אחרים שבהם יהיה סגר לילי. כלומר, אותם הגבלות שאני ציינתי אותם עכשיו, רק מ-7 בערב עד 6 בבוקר, איסור יציאה מהבית שלא צורך חיוני, סגירת עסקים וכו'. זאת אומרת,
וואו, תשמע, אני רוצה... עולות לי כל כך הרבה שאלות, אני מנסה להבין איך עושים את זה בכלל. הדוגמה הראשונה שקופצת לי בראש היא בני ברק, למשל, עיר שגובלת ממש, נושקת, עם ערים שכנות, במקום אחד סגר, במקום אחד, מקום אחר, הכל פתוח, איך זה אמור לעבוד, עם מחסומים בכניסות, ואתה יודע מה, יותר מזה, מה עם אזורי תעשייה, מקומות עבודה שנמצאים במקומות כאלו שיש בהם סגר, יש אזורי תעשייה כאלו גם בבני ברק, אנחנו יודעים, ואנשים עובדים שם.
כן, אז זה אחד התרחישים, למשל, היותר מורכבים, אבל המשטרה נדרשה לו בעבר, אני אזכיר לך שבעבר היה סוג של סגר על בני ברק, הוא הוגדר כמה פעמים אזור מוגבל, אגב, הייתה גם מחלוקת על האפקטיביות ספציפית בעיר גדולה, כמו שאתה מציין, שבה באמת קשה לשלוט על הנכנסים והיוצרים. איך עושים את זה בפרקטיקה? אז יש מחסומים בכניסות וביציאות, יש מעין נקודות בקרה של המשטרה, שבהם גם בודקים תעודות זהות, בודקים אנשים אכן נמצאים בטווח של מגבלת היציאה שלהם, ואם לא, אם הם הולכים לצורך מסוים. יש קושי גדול מאוד, ראינו את זה גם בגל הראשון, בגלל הרבה מקרים אפורים. זה בסופו של דבר מבוסס גם על דיווח של אותו אזרח, אם הוא יצא להצטיידות במזון, ואנחנו מכירים את אותו ריטואל שהיה גם בגל הראשון, אבל זו הסיבה שבאכיפה של סגרים מקומיים הולכים להשקיע אלפי שוטרים. כשאני אומר אלפים, אז יש 3,000 שוטרים היום שמוקצים רק לתקנות קורונה, יש להם סימות אחרות, אבל הם חלק ממנהלת האכיפה, אליהם מוסיפים עוד כמה אלפים ועוד אותם 500 שוטרים, בגלל שבכל יישוב, כמו שאתה ציינת, אז זה יכול להיות בבק, זה יכול להיות אלעד, אתה צריך בשביל לאכוף באמת מגבלות בסדר גודל כזה, ממש לשים כוחות, בכניסות, ביציאות, לעשות בקרה, להיכנס, לבדוק שאין התקהלויות, כל אותם צעדים כאלה דורשים הרבה מאוד כוחות, וכשאני מציין את זה, אני מדבר על הניסיון מהגל הראשון. כאן יש חשש אמיתי במשטרה, שזה לא, זה פשוט לא יהיה אותו דבר. אנחנו שומעים, ובעיקר בגלל הקולות שאנחנו שומעים מנציגי הציבור, כרגע של הציבור החרדי, שפשוט לא מוכנים לשתף פעולה עם ההחלטה על הסגר הזה. ראינו את המכתב של ראשי הערים, ראינו את הפגישה עכשיו שנמצאת, שנתניהו מכנס. אז אם בכל זאת אנחנו הולכים לאיזשהו מתווה שבו המשטרה צריכה לאכוף את זה, בלי סיוע של נציגי ציבור, שהם משתפים עם זה פעולה, ובלי סיוע של הציבור, זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה, ולא מבינה שאנחנו נראה תימותים או דברים כאלה ואחרים, כי שוב, ציינת במה תרחיש אחד, יש כל כך הרבה תרחישים שיכולים להרים קשיים על האכיפה, זה בסוף בעיקר על הענות של הציבור, אם היא לא קיימת, זה מאוד מאוד קשה ללכת לכיוון.
זה לא ספק. רועי ינובסקי, תודה.
תודה.
שלום חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש האיחוד הלאומי.
שלום רונן, אחר צהריים טובים.
כותבים ראשי הערים האדומות, הערים האדומות, החרדיות, לראש הממשלה, נפסיק את שיתוף הפעולה עם הרשויות השונות בכל הנוגע לסגר, ואתה מחזק אותם. לא קצת מסוכן במדינת חוק לעודד ראשי ערים שלא לציית?
לא, קודם כל הם לא אמרו שהם לא יצייתו, הם לא קראו לציבור לא לציית, הם רק אמרו שהם לא יכולים לקחת על זה אחריות, ולכן הם לא ישתתפו פעולה, ושהממשלה תיקח אחריות, תנהל את זה בעצמה, הם הרבה יותר מצודקים. צריך להבין, רונן, סגר זה לא מטרה, סגר הוא אמצעי. וכדי שסגר יהיה אמצעי שישיג את המטרה, צריכה להיות לו מטרה מאוד ברורה. צריך להיות תהליך איפה אנחנו עומדים, איך אנחנו מגיעים מנקודה א' לנקודה ב', מה הממשלה צריכה לעשות, מה נדרש מהאזרחים לעשות. צריך להסביר לאזרחים איך כל השרשרת הזאת קיימת, ואיך בקצה יוצאים מהסגר הזה למציאות טובה יותר, ולא חזרים אליו עוד פעם נוספת. איך שהסגר מבוצע עכשיו, זה סוג של לסגור את הערים האלה, לנעול את המפתח, לזרוק אותו לים, ולהגיד אנשים תקברו עם הצרות של עצמכם. עכשיו בוא נלך רק לקצה. מה יעשה אדם שרכש עכשיו שיש לו חנות בעיר בני ברק או בעיר ביתר עילית, והוא רכש עכשיו המון המון סחורה לפני, שהוא רוצה למכור אותה לפני החגים, סוגרים לו עכשיו את החנות, הוא נתקע עם הסחורה, הוא צריך לשלם מאות אלפי שקלים, הוא לא מקבל פיצוי מאף אחד, אין לו איך לפרנס את 10 או 12 או 8 ילדים, כן ירבו שיש לו בבית.
זאת אומרת, אתה, הביקורת שלך היא על הדרך ולא על, בסופו של דבר, על ההחלטה. בוא תסביר לי מה לא תקין מבחינתך לבצע סגר בערים שבהם התחלואה היא גבוהה יותר.
אני אסביר, כי אם הסגר, עוד פעם, אם הסגר בא לומר, תראו, אתם נגועים, אני סוגר אתכם אחורי סורג ובריח שלא תדביקו אחרים ותחנקו לכם בתוך העיר שלכם, זה נורא והיום, וזאת ההחלטה נכון להיום. אם רוצים סגר מסודר, אז הוא צריך להיות בנוי ממעטפת שלמה של סיוע לוגיסטי. איך יכול להיות שמחר בבוקר יש סגר, והיום אנשים עוד לא יודעים מה הוא כולל, הם יכולים ללכת לעבודה, הם לא יכולים, יכולים לפתוח תחנות, לא יכולים לפתוח תחנות, יש בתי ספר, אין בתי ספר. איך יכול להיות שאין סיוע לוגיסטי עכשיו? אתה יודע, אין מנגנון אישורים. הרי נניח יש סגר, אני צריך לצאת מהסגר. אין לי קו טלפון שפורסם, שאני יודע אותו, ואני יכול להרים טלפון עם תהליך מסודר, ותוך שעה נותנים לי תשובה אם אני מקבל את האישור או לא. אין לי, עוד לא ידפיסו פורמט של אישור שאני מקבל אותו אליי למייל, מדפיס אותו, ויכול להראות אותו לשוטר בכניסה. אין נתיבי כניסה ויציאה מסודרים. הרי מה שקורה בסגרים האלה, תראה, אני הייתי בביתר עילית, הייתי בסגרים הקודמים בערים החרדיות. יש כאוס מטורף. תחשוב שעכשיו אני קיבלתי כבר אישור לצאת. אני צריך לעמוד שעתיים בפקק של מכוניות, כיוון שהמשטרה רחוסמת ולא נותנת לכולם לצאת. היא לא שומרת ציר פתוח. אז עזוב שאם אמבולנס צריך לצאת, הוא גם לא יכול לצאת. אתה רוצה ללכת לסגר? תייצר מפה מסודרת, איזה צירים פתוחים, איזה צירים סגורים, איזה צירים אתה משאיר למי שיש לו אישורי יציאה, מה מנגנון קבלת האישורים ליציאה, מה המעטפת הכלכלית שמקבלים אנשים שנפגעים כתוצאה מהסגר, אל תזרוק אותם למס הכנסה
בעוד שלושה חודשים
אחרי שוועדת השרים תאשר עוד איזושהי חבילת קורונה.
אני רוצה להשתמש גם בכישורים
ש... רגע, עוד שנייה, עוד שנייה. והבסיס הוא כמובן, ובזה צודקים ראשי הרשויות, שיתוף הפעולה עם השלטון המקומי ועם הציבור. הציבור חכם, הציבור אחראי, הציבור לא רוצה שתהיה קורונה, ואם הציבור יבין את הרציונל ויבין שיש תהליך סדור, הרי גם נכון לרגע זה, אין מערכת...
רגע, אבל גם מה זה הציבור חכם, הציבור אחראי? אנחנו רואים חתונות במגזר, אנחנו רואים במגזר הערבי, אנחנו רואים גם חתונות בציבור החרדי, ראינו גם את זה, אנחנו רואים הרבה אירועים, ואתה מדבר איתי על אחריות.
אנחנו רואים גם הפגנות בבלפור של אלפי אנשים בלי מסכות במסיבות הדבקה, בואו לא נהיה צבועים. אנחנו רואים בכל חברה, אני חושב שחלק גדול עם ציות אזרחי, ואנחנו רואים בהחלט קבוצות שלא מצייתות, חלקם חוסר מודעות, חלקם, ופה צריך לומר את האמת, חוסר אמון גדול בממשלה ובתהליכים שהיא מובילה. תראה את ההבדל בין הסגר הראשון, שבו הציבור נתן אמון בממשלה. הייתה תחושה שיש ניהול מסודר, יש כאן היום ממשלה שעסוקה כל היום בתקוע מקלות בגלגלים אחד לשני, מינו פרויקטור, לא מפסיקים לתקוף אותו, ולא מדברים עם זה. צודקים ראשי הרשויות, איך יכול להיות שנתניהו לא נפגש איתם עד היום, לא ניסה להבין את המבט שלהם על התמונה, לא ניסה לגבש איתם תוכנית עבודה מסודרת ליציאה מה המשבר הזה. הרי ראשי הערים הם במצוקה הכי גדולה, הם מבינים את המשבר הזה.
חבר הכנסת סמוטריץ', בוא, תובנה מושכלת שלך, מהיכרותך את המערכת, אחרי שראשי הערים האדומות, החרדיות, הם הודיעו הרי שלא ישתתפו פעולה עם הרשויות, ראש הממשלה זימן אותם, את השרים ליצמן ודרי, הם ייפגשו ממש עכשיו, הם אמורים להיפגש עם ממונה הקורונה פרופסור גמזו, גם עם שר הבריאות אדלשטיין, עוד לפני כינוס קבינט הקורונה. איך להערכתך הסתיים הסיפור הזה? כי הדיווחים שאנחנו שומעים זה שיכול מאוד להיות שבסופו של דבר לא יהיו אותם סגרים בערים אדומות אלו, אלא הגבלות כאלו ואחרות.
איך זה ייגמר, אני לא יודע, אני הרי לא נביא, אני לא בן נביא.
לא, אבל אתה מכיר את הנפשות הפועלות, ואתה יודע אם החלטות מתקבלות בצורה מקצועית, או אולי גם לחצים פוליטיים מסייעים פה.
אבל אני חושב שבמקרה הזה לחצים פוליטיים הם הגיוניים, כי הם משקפים את הלך הרוח הציבורי הצודק, זה מה שרציתי לומר קודם. אם הממשלה הייתה מתנהלת, שוב, בוא ניקח עוד דוגמה. עד היום עוד אין שרשרת קטיעת הדבקות יעילה, נכון? אז ניכנס לסגר, נוריד טיפה את התחלואה, לפחות סטטיסטית, נפתח את הסגר עוד שבועיים, מה יגרום לנו לא לסגור את הסגר עוד פעם שבועיים אחר כך? כל עוד אין לך מערכת שעושה מהר מאוד את הבדיקות, מהר מאוד את החקירות האפידמיולוגיות כדי לעמוד על השרשרת ולקטוע אותה מאוד מאוד מהר ולמנוע את ההתפשטות פעם נוספת, מה יגרום לזה שאנחנו לא נהיה בריטואל קבוע שסגר, פתיחה, סגר, פתיחה, סגר? למה שציבור ישתתף מזה פעולה?
אתה חושב ש...
הרי אומרים ראשי הרשויות ואומר הציבור לעצמו, אתם רוצים ממשלה שאנחנו ניקח את האחריות על החלק שלנו, שנשלם את המחיר, שנסבול, בסדר, אנחנו מוכנים, תראו לנו שאתם עושים את החלק שלכם, זה החוזה המדובר.
חבר הכנסת סמוטריץ', אתה חושב שהציבור החרדי מופלה לעומת ציבורים ומגזרים אחרים?
אני חושב שהציבור החרדי, נתחיל מזה שיש לו מאפיינים אובייקטיביים שונים, כן, זה קהילות מאוד קהילתיות, והן צפופות, הן גרים בבתים קטנים, ומשפחות גדולות, ולכן העובדה שקצב ההדבקה שם הוא גבוה יותר, היא הדבר הכי טבעי בעולם. אל מול זה צריכה להתבצע הערכות, קודם כל מקצועית, להבין את המאפיינים האלה ולראות איך קוטעים את השרשיראות גם במקומות כאלה ואיך נותנים לזה מענה. ואם אתה סוגר, איך פיקוד העורף נכנס מאוד מהר ונותן את הפתרון של חבילות מזון ושל קניות ושל פינוי אשפה לאותם אנשים שנמצאים ולא יכולים לצאת מהסגר. איך אתה פותר את הבעיה הכלכלית של האנשים שלא יוצאים לעבודה או לא פותחים את העסק שלהם ונתקעים עם חובות של סחורה שהם צריכים לשלם? תן את כל המעטפת. אחר כך תייצר הסברה בערוצים ובכלים שהציבור החרדי מכיר, תיפגש עם פרנסי הציבור הזה, תיפגש עם הרבנים, תסביר להם רציונל. עכשיו, עם כולם אנשים חכמים, כשהם יבינו רציונל, הנה נקודה א', הנה מה עושה הממשלה כדי להגיע לנקודה ב', הנה מה אתם צריכים לעשות כדי להגיע לנקודה ב', בואו נשלב ידיים ונשנה את המציאות. בוודאי שגם ראשי הרשויות וגם הציבור ישתף פעולה, שהוא אף אחד לא רוצה הדבקה המונית של קורונה. כולם מבינים שזה פיקוח נפש, כולם מבינים שאנשים מתים מהסיפור הזה, כולם מבינים שנורא והיום.
תשמע, אבל אתם נותנים...
הציבור, רק שנייה, הציבור לא מוכן להיות שעיר להזזל שזורקים עליו את כל האחריות, כשהממשלה את החלק שלה באחריות הזאת רחוקה מלעשות. שוב, עד היום, חמישה חודשים אחרי הגל הראשון, אין את המערך של החקירות.
אז אתם נותנים כל הזמן עצות מהצד, גם אתה וגם חברך למפלגה, למפלגת ימינה, נפתלי בנט, למה לא להתייצב לצד הממשלה ולנסות לעזור?
אבל אנחנו ביקשנו ולא רוצים. אני מזכיר לך שבנט ביקש לקבל את תיק הבריאות עם אחריות על הקורונה. בנט שהיה שר ביטחון ביקש לקחת את האחריות.
אתה עכשיו הולך איתי הרבה אחורה, אנחנו עכשיו בחירום.
אני לפני חודשיים הצעתי את עצמי להיות פרויקטור לציבור החרדי, לא ביקשתי לקבל תפקיד, לא ביקשתי תקנים, לא ביקשתי להיכנס לממשלה. אמרתי, אני מכיר את הציבור הזה, אני מוכן לעזוב הכל, ולהתמסר לזה 7 ימים בשבוע, 20 שעות ביממה, כדי לנסות, קודם כל, להבין את הצרכים ואת המאפיינים הייחודיים.
אז מי לא רצה אותך?
טוב, מי שצריך לקבל פה את ההחלטות. אני רק אומר, אנחנו האחרונים שעומדים מבחוץ לצועקים. אנחנו מוכנים לקחת אחריות. בנט אמר שמוכן להיות פרויקטור קורונה לפני שנכנס גמזו, בלי להיות שר, בלי לקבל שום סמכות ושום תפקיד.
טוב.
פשוט ליישם את מה שהוא למד.
לסיום.
ושוב, אני הסכמתי בציבור החרדי, אני חושב שלנהל את זה במישור הארצי, אני פחות טוב בזה. אל מול הציבור החרדי הסכמתי לקחת את זה. לצערי הרי, דרי עשה את זה לא רע בגל הראשון, אני לא מבין למה הוא לא הסכים לעשות את זה בגל השני. יכול להיות שהוא הבין שאין שום ניהול וקבלת החלטות מסודרת של הממשלה.
לסיום, חבר הכנסת סמוטריץ', מה עמדתך בנושא ההפגנות בבלפור מדי מוצאי שבת? האם לדעתך מדובר במוקד אפשרות להתפרצות תחלואה?
חד משמעית, מה זה לדעתי? לא צריך להיות דוקטור. בסוף, כי הרבה מאוד אנשים נפגשים בקרבה מאוד גדולה, עם הרבה מאוד רעש ורוק, כי צועקים ושרים ורוקדים, ובדרך כלל גם בלי הקפדה על מסכות, כן, על הסנטר, ולא על הפה ועל
הפה. אז למה לא מונעים את זה? למה לא מונעים את זה?
אני חשבתי כבר בתחילת הדרך, גם כשהייתי שר עדיין בגל הראשון, בדיוני הממשלה, אני חשבתי שנכון להגביל גם את ההפגנות, לא למנוע לחזין, אבל להגביל. לא יכול להיות מצב שאנחנו מגבילים תפילה בבתי כנסת, ואנחנו לא מאפשרים נסיעה לאומן, ואנחנו מגבילים פתיחה של עסקים, ואנחנו מגבילים חתונות, ולא נגביל גם את זכות ההפגנה. זכות ההפגנה היא חשובה במדינה דמוקרטית, היא לא יותר חשובה מחופש התנועה, ומחופש ביטוי, ומחופש דת, ומחופש פרנסה, ובזכות קניין שיש להרבה מאוד אנשים. כל הזכויות הללו נפגעות בגלל הקורונה, וגם זכות ההפגנה איננה זכות מוחלטת. יש פה פופוליזם, יש כאן חוסר אומץ של נתניהו, שמהרגע הראשון היה זה, וגם פה אני מציע לא להשאיר עכשיו את מנדלבליט, כי מי שעמד על הרגליים,
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ',
להקביל את ההפגנות היה נתניהו בעצמו. אני חושב שכמו שמקבילים את כל הענפים האחרים, גם את ההפגנות אפשר וצריך להקביל, כך שהם יבוצעו, אבל יבוצעו תוך נקודת אמצעי הזהירות, למנוע הדבקות.
יושב ראש מפלגת האיחוד הלאומי, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך.
תודה גם לכם.
דיווחי תנועה. בדרך 79 מזרחה עמוס ממחלף הסוללים עד ציפורי, איילון צפונה עמוס ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך 6 צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד יוקנעם, דרומה ממחלף אנטוט עד מחלף עירון. בגלל תאונת דרכים, בהמשך עמוס סמוך למחלף בן שמן גם כן בגלל תאונת דרכים. אלו הדיווחים לפי שעה עדכוני התנועה, עוד דיווחים בכוכבית 9550 ובאתר שלנו גם. פרסומות עכשיו, מיד חוזרים עם עוד עניינים גם לגבי המגזר העסקי, איך הוא נערך לסגר גם בתקופה הזאת, גם בתקופת החגים, עוד מעט. טוב, קודם כל עדכון קצר לגבי הדיון בוועדת השרים לענייני הגבלות. הדיון הזה שהיה אמור להתקיים ב4:30, כרגע הוא נדחה ככל הנראה בשל הלחץ של החרדים. אנחנו יודעים שראש הממשלה נתניהו נפגש ממש בשעה הזאת עם השרים ליצמן ודרי ועם הממונה על המאבק בקורונה פרופסור גמזו, אחרי אותו מכתב ששלחו ראשי היישובים החרדים של הערים האדומות, מכתב קשה מאוד. כאמור, אנחנו, אתם רואים, העניינים מתעדכנים תוך כדי. הקבינט הזה, הישיבה הזאת על הדיון על הסגר בערים האדומות, הדיון הזה נדחה לפי שעה, ואנחנו נמשיך ונעדכן גם בהמשך. עכשיו נאמר שלום לנשיא התאחדות התעשיינים, דוקטור רון תומר, שלום לך.
היי יאיר.
זה רונן הפעם.
רונן, סליחה.
הכל בסדר. בוא דבר איתנו במספרים, יודעים כבר כמה סגר כללי נוסף יעלה לנו מבחינת המשק?
אנחנו מדברים על בין 500 מיליון למיליארד שקל, אבל האפקט הוא הרבה יותר קשה מזה, כי בסופו של יום הסגר הוא לא רק ימי הסגר. הסגר עלול להביא לקריסת עסקים, הסגר אמור להביא לסגירת עסקים לטווח ארוך, למשל אנחנו שומעים שם מלונאים מאיימים, ואני יכול להבין אותם שאם יסגרו להם את תקופת החגים, אין טעם לפתוח אחרי זה לחורף. עכשיו, תבין שזה גם אפקט שחושרת, לא יעבדו בתי מלון, אז השוק הקר של ההסעדה, של המשקעות, של האוכל לא יעבוד. ויש תעשיות שלמות שמספקות את הסחורות האלה. יש לך נותני שירותים, יש לך הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, כל יום של סגר עולה הרבה, אבל אפקט של סגר לוקח הרבה הרבה זמן לתקן אחר כך. ואנחנו עוד לא גמרנו את האירוע הקודם, וסגר עכשיו באמת צריך להיות הברירה הקיצונית ביותר במקרים שבהם באמת קלו כל הקיצים, ולצערי עוד לא התחלנו בכלל לבדוק את האופציות האחרות.
כן, אתה חושב שהדק על הסגר קלה מדי? הרי הפרופסור גמזו בפירוש אמר שהוא עדיין נגד סגר.
אתה יודע, איך אומרים, אם אתה נוסע לעבר קיר ואתה לא משתמש בברקסים, אז הקיר יהיה בסוף המעצור שלך, וזה אותו דבר. לצערי, פרופסור גמזו עושה עבודה שנראית יסודית ורצינית, אבל מנטרלים לו את הברקסים, מנטרלים לו את הכלים. אין לו שום דרך לעצור את הדהירה שלנו לכיוון הסגר, כי בסוף כולנו רואים את המספרים. אם נגיע פה למאות חולים קשים, אנחנו היום על 450, 500, 600, ועוד לקראת החורף, באמת נגיע להספיקת מערכת בריאות, ואז לא תהיה ברירה, זה הקיר שנתנגש פה.
אוקיי, טוב, אתה יודע מה, בוא נעשה...
גם זאת הכלים.
בוא נעשה איזושהי הפסקה קצרה, דיברת על הלחצים שמופעלים גם כן, ועל אנשים ששמים ברקסים לפעמים להחלטות מקצועיות.
לא, משעה, כשמנטרלים לו את הברקסים, דווקא הוא זה שתופעים את הברקסים מול הסגר ולעשות אמצעים אחרים, ומנטרלים את זה, אז ממשיכים לדור אל הקיר, ממשיכים לדור אל הסגר.
אוקיי.
ככה זה נראה,
אבל אנחנו רוצים להתעדכן כרגע עם מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אז בוא תמתין איתנו ממש חצי דקה, כדי שנוכל לשמוע לגבי אותו דיון שהיה אמור להיות בוועדת השרים לענייני הגבלות, וכעת נראה שהוא נדחה. מיכאל שמש?
כן, רונן, אז דיברנו בתחילת המשדר על הדרמה שמתחוללת עכשיו בלשכת ראש הממשלה, עם כך שנתניהו בעצם בוחן מחדש האם בכלל להטיל סגר על היישובים האדומים, רגע לפני שהסגר הזה היה צריך בכלל לצאת אל הדרך, אז עכשיו ממש ראש הממשלה מוציא את ההנחיה לדחות את הדיון בוועדת השרים לענייני אזור מוגבל, אותה ועדה ש... שבעצם אמורה להחליט ולהנחות על, על הסגר ועל הפרטים המדויקים שלו. נתניהו
רגע,
דוחה
סגר,
את הדיון הזה.
רגע, נזכיר סגר שאמור להתחיל מחר בבוקר.
נכון, נכון. אז נתניהו דוחה את הדיון הזה והוא...
דוחה למועד ידוע?
לא, למועד לא ידוע. מקביל בשעה הזאת הוא מקיים דיון עם ראשי המפלגות החרדיות ופרופסור רוני גמזו ושר הבריאות כדי לדון בחלופות ולדון בשאלה האם ניתן ואיך אפשר לבטל ולמנוע את הסגר הזה על היישובים החרדיים. לחץ פוליטי כבד מאוד שמופעל על ראש הממשלה בשעות האחרונות, בעיקר מהחרדים, מכתב חריף מאוד ששבחנו עליו קודם לכן. בקיצור, נתניהו בעקבות הלחץ הזה פשוט עושה חושבים מחדש ברגע האחרון, וייתכן מאוד שהסגר הזה לא יצא לדרך.
ואת יודע מה, בוא, חשוב להזכיר את זה, את המכתב הזה שכתבו ראשי הערים, הם כותבים ככה לנתניהו, רשויות המדינה מוזמנות לפעול בעצמן, כפי שהן פועלות בלאו הכי מעל ראשנו, תלו אתם ובאופן אישי אתה וראש הממשלה את האחריות לשינוי ולביצוע. הם כותבים שהציבור החרדי כולו לא ישכח את העוול שנעשה לו, לא נשכח מי האיש שחתם בידו פעם אחר פעם על הפיכתנו למפיצי מחלות ואויבי העם באנישה סלקטיבית של רבבות משפחות בני המגזר החרדי. ואלו בהחלט דברים קשים מאוד שכותבים.
כן, רונן, נתניהו מבין שמהמילים הקשות האלה שמותחות בו מהמגזר החרדי כמעט ואין דרך חזרה. זאת הסיבה שהוא אולי נבהל ועושה כרגע איזשהו אחורה פנה.
הוא עושה חישוב פוליטי, גם כן, צריך לומר.
זה חריף מאוד, בהחלט.
מיכאל שמש, תודה.
להתראות.
חוזרים אליך, דוקטור
כן,
תראה,
רונן,
רון תומר.
זה בדיוק מקור הטעות, זה לא הכל פוליטיקה. הביאו פרויקטור, בן אדם שהוא גם רופא מוכשר, גם נהל מוכשר, בדיוק כדי שיקח את ההחלטות מחוץ לפוליטיקה. אני לא חושב שמישהו פה חלילה נגד חרדים, אני בוודאי לא, אני לא יודע מה עמדתו של פרופסור גמזו, אבל מעולם לא התרשמתי שזה המצב. אני חושב שהמספרים מדברים והמדע מדבר, ואם אנחנו לא נדע לעבוד עובדתית, בסופו של יום כולנו נשלם. וכולנו נשלם, זה אומר הכלכלה הישראלית, זה אומר כל המאזינים שלך שבסוף ייכנסו, יסבלו מאוד מהמיתון ומהעוני הכלכלי שנגזר עלינו. אני לא חושב שסגר על יישוב X או Y הוא נגד היישוב. המספרים מדברים בעצמם, המדענים יש להם את הדרכים, משרד הבריאות יודע איך לעבוד ואיך לעצור, ואני אומר, תשחררו את הפוליטיקה פה, אין לנו את השלייקס האלה עכשיו לעשות טעויות, אנחנו כבר, איך אומרים, על הדקה ה-90, כי דבר אחד ברור וכל מאזין צריך לדעת, אם לא יהיו פעולות עכשיו, חודש וחצי מאוחר מדי, אבל אם לא יהיו פעולות עכשיו, אנחנו פשוט טסים בלי ברקסים לתוך קיר, לתוך סגר, והמשמעות היא קטלנית. אז בואו נתעשת, ואני קורא לראש הממשלה נתניהו, לקבל מנהיגות. אני קורא לראשי הערים החרדיות או ערביות או כל סוג וכל מין שיש בהם בעיה של קורונה באותה עיר, להבין את גורל השעה ולהבין שזה לא אישי. בציותם יצילו את כלכלת ישראל ואזרחי ישראל משבר כלכלי, ובהתעקשותם, ואם יצליחו פוליטית למנוע את זה, יפילו את כולנו לבור, אנחנו בסוף אחים. אז בואו נעבוד כאחים, ונדאג אחד לשני, ובואו...
טוב, תגיד, העובדה שמדובר בתקופת החגים, יש לזה משמעות?
תראה, על פניו, סגר בתקופת החגים לסקטורים מסוימים אולי פוגע פחות, סקטורים אחרים פוגע יותר, אבל אני אגיד לך דבר אחד, אני לא רוצה להגיע לסגר, אני רוצה להגיע לצעדים מדודים שיודעין יוכלו להרחיק את הסגר כמה שאפשר, אם לא תהיה ברירה, ברור שאנחנו...
ואתם אומרים את הדברים האלו גם כן לראש הממשלה, אתה רואה, הנה, היום אנשים כותבים מכתבים והסיפור נפטר.
תראה, אנחנו אומרים ואנחנו מדברים כל הזמן, וזה בעצם היה הבסיס מאחורי מינוי אותו פרויקטור, אחרת עם הכל פוליטיקה, לא צריך את רוני גמזו בתור פרויקטור, אבל המינויים אותו, אבל פשוט לקחו פרויקטור כבן אדם חיצוני, ולא נותנים לו לעבוד, וזו הבעיה, אני חושב שראש הממשלה מבין את זה, ראש הממשלה רק, אני לצערי, כמו ששמענו מכתב חיים, אני מבין את הניתוח הזה, שיש עליו לחצים פוליטיים, ואני באמת קורא מתוך אחריות לכל העסקים בישראל, לציבור בישראל, גם למנהיגי הציבור החרדי, ערבי, כל ציבור אחר, אני באמת לא רוצה גם לצבוע ציבור מסוים, אבל אריה דרי הוכיח עד היום תמיד שיש לו מחשבה מעבר למחשבה הסקטוריאלית. אז בוא, קח מנהיגות, דבר עם המנהיגים. אני בטוח שגם מנהיגי המפלגות החרדיות, משה גפני יודע מה המשמעות של כלכלת ישראל ומה החשיבות שלה. הוא אחד הלוחמים הגדולים למען הכלכלה ולמען התעשייה. ליצמן, הם כולם יודעים, ואני מבין את הלחצים, אבל בואו איכשהו נתאחד.
כן,
כי זה בדיוק
אוקיי,
אחווה הדדית, וזו בדיוק אחריות של כולנו לעתיד של המדינה פה ולכלכלה פה.
דוקטור סגר, רון קטלני. תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה לך.
תודה, רונן.
עניין אחר, היום זהו יום השכר השווה. מהו יום השכר השווה? זה היום הזה בשנה שבו גברים סיימו להרוויח את מה שיקח לנשים עד לסוף השנה. והנה עוד נתון לכבוד היום הזה, ישראל במקום השלישי מבין המדינות המפותחות, בפערי השכר בין גברים לנשים. שלום מיכל גרה מרגליות, מנכלית שדולת הנשים, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
ממה, קודם כל, את יודעת מה, בואי ננסי להסביר לנו בצורה הכי פשוטה, מהו היום הזה, יום השכר השווה.
היום הזה אומר שאם הגבר הממוצע, אם המשכורת הממוצעת ילך לים מעכשיו עד סוף השנה, השכר השנתי שלו יהיה שווה לשכר השנתי של אישה ממוצעת שתעבוד 12 חודשים. וזה נתון מדהים.
ממש.
זה נתון שצריך לשקוע כדי להבין אותו, כן. עכשיו, אנחנו במקום השלישי
מדינות ה-OECD, כן.
בדיוק, אנחנו במקום השלישי, כי פערי השכר הם גדולים. זה לא מקום שלישי מובחר.
לא, 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 בדיוק. זה לא כבוד גדול להיות במקום השלישי הזה. עכשיו, בואי תסבירי לנו ממה נובעים הפערים האלו. ודאי, בעידן הנוכחי, כולנו, את יודעת, מזדעזעים בכל פעם מחדש שמדברים על פערי שכר, ובכל זאת זה כאילו סוג של השלמה, יש שרואים בזה גם גזירת גורל. למה אנחנו לא רואים שינוי?
לא רואים שינוי כי לא עושים צעדי עומק. תראה, פערי השכר האלה, חלקם אפשר לראות אותם במה שנקרא כתף מול כתף, ממש. תפקיד דומה, זהה, שנשים יכולות להרוויח 20% פחות, 30% פחות ויותר מזה. רק בשבוע שעבר זכינו בפסק דין, בבית הדין האזורי לעבודה, שהוא בדיוק כזה, נכנסה אתי כהן אסולין, היא נכנסה לקופת חולים לאומית באילת, בתפקיד מסוים, והיא הרוויחה 2,000 שקל, 20% פחות, ממי שקדם לה בתפקיד. לא בגלל ותק, לא בגלל שום דבר, הרוויחה את ה-2,000 שקל לפחות, ובית הדין האזורי לעבודה, שבוע שעבר, פסק לטובתנו בעניין הזה. זה, יש את הדבר הזה, אבל רוב פערי השכר, הם נובעים ממקומות אחרים. מחצית מהם מוסברים על ידי שעות העבודה, וחלק גם על מה שנקרא בידול תעסוקתי, מה שמקצועות נשיים, מקצועות גבריים. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה קורה עם הנשים האלה שיוצאות בשעה 2, 3 או 4, לאן הן הולכות? הרי הן הולכות לאסוף את הילדים, הן הולכות לאסוף את העבודות השקופות, את עבודות הבית, גידול הילדות והילדים. במחקר של מרכז שוות בבנליר, הם מדדו וראו שהם מחברים את שעות העבודה בתשלום עם שעות העבודה שלא בתשלום, נשים עובדות הרבה יותר מגברים. וכדי לשנות את זה, צריך לשנות את המשוואה שקיימת בצורה מאוד מאוד חזקה בשוק התעסוקה, שנשים הן משכורת משנית ומטפלות עיקריות, וגברים זה הצד השני של הראי.
כן, ואנחנו רואים גם שנשים משלמות מחיר כבד יותר גם בתקופת הקורונה.
הנתונים האלה הם עוד לפני הקורונה.
כן, אני מתאר לעצמי, ועכשיו אנחנו רואים את זה גם ביתר סט, אבל אני רוצה לשאול אותך ממש כי זמננו קצר, ואנחנו ממש צריכים לסיים בעוד חצי דקה. התבשרנו לפני כמה ימים הרי על חוק חדש שיחייב חברות לדווח על פערי שכר מגדריים. את רואה בזה הצלחה? זה חוק אפקטיבי בכלל?
זה חוק חשוב, אנחנו מאוד לחצנו שיהיו גם סנקציות לצד החוק. אגב, לא באופן מיידי, זאת אומרת, לאפשר לחברות לתקן. גם הבחירה בחברות שיש בהן רק 518 עובדים, זה חברות מאוד גדולות.
כן.
צריך ללכת במספרים יותר נמוכים. זה צעד בכיוון הנכון, כי הוא הופך את הנטל. אם היום כל מה שהיה צריך, הדרך היחידה לאכוף את החוק היה בתביעות פרטניות של עובדות, כמו של אתי כהן אסולין שרק הזכרתי, זה דבר שקשה מאוד לעשות אותו, קשה מאוד לצבוע מקום עבודה, קשה מאוד ללכת להליך משפטי, ההליך המשפטי שלה היה קרוב לחמש שנים, מאוד קשה לעשות.
כן, טוב, זהו, זמננו תם.
כאן מקומות העבודה צריכים לעשות את זה, הצעד המשלים זה באמת תוכנית לאומית לתעסוקת הנשים שהממשלה חייבת להוביל.
בהחלט.
זאת הציפייה שלנו, במיוחד בתקופת המשבר הנוכחית.
מיכל גרה מרגליות, מנכלית שדולת הנשים, תודה רבה לך.
תודה לך.
דרך 65 דרום העמוסה ממדרך עוז עד צומת מגידו, איילון צפון העמוס ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה, בגאה צפונה עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גאה, דרומה ממורשה עד מסובים, פרסומות כבר חוזרים. הערב במעדורה, תחקיר מיוחד של יפעת גליק כתבתנו, השר המקורב והחומרים המסוכנים. שלום יפעת. לא, היא לא איתנו. טוב, אז בואו נעבור, לא, נעבור לדיווח משוקי הכספים, זה יהיה הכי טוב. עוד? יש לנו עוד בורסה? עוד. 102.4, 108.
take them.
שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי, בנק מזרחי טפחות.
שלום רונן.
אז איך נפתח שבוע המסחר אצלנו?
היום התחיל אדום והסתיים ירקרק, הייתי אומר. הבורסה נפתחה בצל הירידות החדות שהיו אתמול בסוף השבוע בארצות הברית. למשל, מדד S&P 500 ירד 4% ב-3 עשיריות, וזה הוגש בפתיחה. בהמשך עברה מגמה לעליות קלות, ובכלל, בזמן האחרון רואים פחות מטעם. לשוק המקומי, לשוקי חול, כפי שנוכחנו לדעת היום. בסופו של יום, מדד תל אביב 25 על ה-16 מאיות. היום גם יוצא סקר של הלמ"ס, שהראה שיפור במצב הכלכלי של החברות בחודש אוגוסט, וגם בצפי לספטמבר, וגם בשוק התעסוקה, מה שאולי סיפק עוד עדות לשווקים היום. מדדי הפיננסים הוליכו את העליות היום, יחד עם הבנקים והנדל"ן, ומנגד ראינו ירידות ניכרות של מניות הביומט והטלטק. שוב עקרות החוב הייתה גם כן נטייה לעליות קלות, מדד טלבון שפיע על ה-27 מאיות, מדד טלבון צמוד על ה-2 מאיות בלבד. ולסיום, שוק המתח, שער השקל ירד היום ביום שישי 0.1% מול הדולר, ונקבע 3 שקלים 37 אגורות ו-0.1 אחת. עד כאן. ערב טוב,
תודה. רונן מנחם. עכשיו שלום, יפעת גליק.
שלום רונן.
טוב, אז לגבי, ניסינו לדבר על זה קודם, אבל תחקיר הערב על המקורב, על השר ועל החומרים המסוכנים, במה מדובר?
נכון, רונן, תראה, יש איש עסקים אחד שרצה מאוד להגדיל את ההון שלו ולייצא מצברים משומשים לחול. אבל המשרד להגנת הסביבה, ככה הוא מספר, לא ממש אפשר לו לעשות את זה. אז מה הוא עשה? הוא הלך אצל בן אדם שקוראים לו יעקב זוהר. ליעקב אין שום קשר למצברים משומשים, אבל יש לו קשרים. הוא מעיד על קרבה לאלקין וקרבה בכלל לשרים, ואתה יודע, לאנשים ככה מהדרג המקצועי הגבוה, קובעי המדיניות, יעקב מבטיח שיעקב יסדר. והוא באמת מצליח לשנות את הכללים. מוסף הזמן הירוק הערב, במהדורת חדשות הערב, הולכת בעקבות השר המקורב והחומרים המסוכנים. החלק הראשון שלנו יהיה הערב, ואתם תוכלו לצפות בנדמה לי הצצה מאוד מעניינת גם לחומרים של למצלמות נסתרות לשיחות מסוימות מאוד מעניינות וגם לאופן שבו לפעמים מייצאים באופן לא חוקי סחורה של מצברים משומשים לשטחים הכל כדי לעשות הון והכל גם צריך לציין מתחת לאף של המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, כל השוק הזה מתבצע במשהו שלא תמיד כולנו מבינים בו עד הסוף, ואולי בגלל זה גם הדברים האלה מתאפשרים.
לצערנו, כן.
אז החלק הראשון הערב.
כן, כאן 11. תודה, יפעת.
תודה לך.
סיימנו צבע הכסף, הפיקה את התוכנית יקיר אביזל אזולאי, טכנאי השידור חיים זקן. אני רונן פולק, תודה לכם על ההזנה. מיד אחרי חדשות 5, שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה. ערב טוב שיהיה לכם, להתראות.